קשת, כל שידורי תורה. ובחלק השני של החורף, תשעין, בימי שלישי, אנחנו מארחים את הרב יוסף רימון, שמעביר סדרת שיעורים בהלכות בישול בשבת.
טוב, שלום לכולם. בשיעור הקודם ראינו שאם אדם מבשל באש או בתולדותיה או בתולדות האש, ראינו שהוא עובר על איסור תורה. אם הוא מבשל בחמה, בשמש, הדבר מותר לכתחילה. ואם הוא מבשל בתולדות השמש, אם הוא לוקח מחוות ומחמם בשמש ועליו שובר ביצה, הדבר הזה להלכה אסור מדרבנן. בגמרא, במשנה, זה מחלוקת רבי יוסי וחכמים, אבל להלכה אנחנו פוסקים שהדבר אסור. גמרא אומרת, תולדות חמה, מר סבר גזרינן תולדות חמה, תולדות האור, ומר סבר לא גזרינן. כלומר, יש מחלוקת האם גוזרים תולדות חמה, תולדות שמש, שמא האדם יתבלבל, ופעם אחרת ייקח מחוות שחוממה על ידי אש, שזה איסור דאורייתא, וישים עליה ביצה, גם אם המחוות לא נמצאת כרגע לגבי האש, ולכן להלכה אנחנו אוסרים מדרבנן להשתמש בתולדות שמש, כלומר בדבר שהוחם על ידי שמש. שאלה שאנחנו מנסים לברר היא, האם דוד שמש הוא שמש או תולדות שמש? אם נגיד שדוד שמש שמחמם מים, בארץ ישראל רוב הבתים יש בהם דודי שמש, ולאט לאט זה ילך ויגדל עם כל המהפכות הסולריות שנמצאות בעולם. האם דוד שמש נחשב לשמש או לתולדות שמש? אם הוא נחשב לשמש, מותר להשתמש בו בשבת. אם הוא נחשב לתולדות שמש, אסור יהיה להשתמש בו בשבת. כשאנחנו מסתכלים על דוד שמש, בעמוד השני יש לכם תרשים של דוד שמש. למטה. דוד שמש, באופן כללי, בנוי בצורה כזאת, שיש דוד מים. מים קרים נכנסים מלמטה. מהצינור הראשי של חברת המים, נכנסים לתוך הדוד ופונים אל הקולטים, הקולטים שנמצאים כאן בצד ימין. הקולטים זאת מערכת של צינורות שחורים. צינור שחור, צינור שחור, כל דבר שחור קולט שמש. וכיוון שזה צינורות שחורים, אז הם מאוד מהר נהיים חמים. כיוון שמעט מים עוברים בצינורות כל הזמן, המים מספיקים להתחמם, כי קצת מים עוברים בצינור, לא הרבה, אז הם מספיקים להתחמם דרך הצינורות. מעליהם יש זכוכית. המטרה העיקרית של הזכוכית היא, לא כמו שאנשים חושבים למקד, זה נכון, זה גם למקד, אבל המטרה העיקרית היא, כדי שהחום לא יברח. ככל זה משוכלל יותר, אז זה גם ממקד באמת. זאת המטרה השנייה. כלומר, הדודים היותר מודרניים, אז באמת יש כאלה שכבר גומרים גם למיקוד. אבל קודם כל, הדבר העיקרי הוא שהחום לא יברח, אז הקרניים של השמש חודרות דרך הזכוכית, מחממות את המים, אבל החום בתוך הצינורות לא בורח, כי יש זכוכית שמכסה את הצינורות. הצינורות הן מתחת לזכוכית. כך עוברים המים בתוך הצינורות, עוברים, 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 וכשהם גומרים, הם נכנסים חזרה לדוד המים למעלה, לתוך דוד המים למעלה. בדוד המים תמיד המים החמים למעלה והמים הקרים למטה. למה זה ככה? כי פשוט המים החמים קלים מהמים הקרים. זה חוק פיזיקלי. והדבר הזה גורם לכך שתמיד המים הקרים החמים הם למעלה. אין פה איזה מחיצה. אין פה, זה צמוד, המים הקרים והחמים, אבל תמיד המים החמים למעלה, וכשאדם פותח ברז בבית להוציא מים חמים, זה יוצא מהחלק העליון של הדוד, ששם נמצאים המים החמים. זה פחות או יותר הדרך שבה עובד דוד שמש. וכשאנחנו מסתכלים בסברה בלבטית פשוטה, ושואלים את עצמנו, האם דוד שמש זה שמש או תולדות שמש? מה הסברה בלבטית הפשוטה? מה תחושת הלב אומרת? זה שמש או תולדות שמש? טוב, אז אני רואה שאין סברה בלבטית פה, זה יצא ביחד, כמו בהשבעה של הבני, שאם אני מציר ונשבע ביחד, יש איזה תערובת נשבר. אני חושב שהתחושה הפשוטה, כשאתה מסתכל על מערכת כזאת משוכללת, לכאורה זה תולדות שמש קלאסי. ככה זה נראה לכאורה, זה ממש, אם חזל היו יכולים לתת את הדוגמה הזאת, אני חושב שזה מה שהם מביאים. מה היה בזמנם תולדות שמש? היו קצת דברים. אבל אם יכולו להביא דבר כזה בצורה פשוטה, אני אומר, בלי להיכנס לכל הפרטים. אבל ככה אתה אומר, וואו, יש כאן מערכת, שזה לא מחמם הרי בצורה ישירה, שיש מים והשמש מחממת אותם. מערכת צינורות, וזה עוברת את זה צינורות, ומערכת מורכבת כזאת, משוכללת. זה נראה כאילו הסופר תולדות שמש, הדוגמה הכי קלאסית לתולדות שמש שלכאורה היינו עושרים בצורה הפשוטה לכאורה. ולמרות זאת, בשו"ת ציציליעזר, בחלק זין, סימן יוטט, מתיר דוד שמש. ציציליעזר כאן כותב חלק מהדברים בשם הרב קפח, וחלק מוסיף בעצמו. ואלה דומות צינורות אלה לחול ואבק דרכים שאסורים. כלומר, באמת יש להתיר את הדוד שמש. דחול ואבק דרכים כבר קלטו חום רב מהשמש ומבשלים ומחממים גם בהיעדר שמש, שאם תעביר חול זה למקום צל עדיין מספיק חומו כדי לבשל. ובחיהי גבנה הוא דגזרו תולדות חמה עתו תולדות האור משום דמיכלפי, אבל אלו לא היו מחממים אלא רק בעודם מול השמש וכנגדה. כלומר, אומר קודם כל, יש הבדל טכני בין חימום בחול לבין חימום על ידי הצינורות של דוד שמש. חול קולט חום כל כך חזק, שאם תזיז אותו למקום אחר, הוא עדיין יישאר חם, והוא יחמם גם כשאין שמש. הוא לא צריך כל הזמן שמש כדי לחמם. הוא צריך שמש כדי לקלוט את החום, אבל אחר כך החום עצור בתוכו כל כך שגם במקום אחר הוא יחמם. לעומת זאת הצינורות, אם אתה תעביר אותם למקום אחר בלי שמש, הם לא יעשו שום דבר, הם צריכים כל הזמן שמש. עכשיו זה די נכון מבחינה מדעית, כי מתכת מתחממת מהר, אבל גם מתקררת מהר. ויש דברים אחרים שהם קולטים חום יותר לאט, אבל הם נשארים חמים הרבה זמן, ומי שהיה בשפת הים, כשכבר אין שמש, יודע שהרבה פעמים היה חם באותו יום, ייקח הרבה זמן שעדיין אדם ירגיש שהחול על שפת הים חם, גם כשאין שמש. יש דברים שהחום נשאר בתוכם זמן יותר רב. אז הוא אומר, הצינורות האלה קולטים מהר, אבל גם פולטים מהר, מתקררים מהר. הם צריכים כל הזמן את השמש. אז מה? קודם כל יש כאן הבדל טכני. ההבדל הטכני, אז אומר ציציליעזר, מוליד גם הבדל הלכתי. הרי רואים, וכנגדה מי, איקה למגזר משום דמיכלפי. הרי רואים שהשמש היא הפועלת, ובהיעדרה אין שום פעולה, ובנדון דידן. אילו ניקח צינור מקלט זה למקום אחר, לא יהיה בו כדי לחמם כלל, ואין בו עובי מתחתו כדי לחמם בחומו. ונמצא שהמים מתחממים באופן ישיר מהשמש. ובחי ודאי קרינה בי חמי חמה, ודות, תולדות חמה ושרי. אומר הציציליעזר, כיוון שזה צריך כל הזמן את השמש, זה נקרא בישול בשמש ולא בתולדות שמש. תולדות שמש זה דבר שאתה יכול לסלק אותו מהשמש, ועכשיו יש לו כוח עצמי. אבל אם כל הזמן הוא צריך את השמש, הדבר הזה נקרא שמש ולא תולדות שמש. בתוך הדברים, הציציליעזר מוסיף עוד משהו שהוא מחלוקת בין האחרונים, בין המערשה למגן אברהם. שומר הציציליעזר שכיוון שהוא צריך כל הזמן את השמש, אין מה לגזור. זה לא רק הבדל טכני. בגלל שהדוד כל הזמן צריך את השמש, אין חשש שיתבלבלו. כל החשש לטעות הוא בדבר שאתה יכול להעביר אותו למקום אחר, והוא עדיין יהיה חם. ואז אתה אומר, טוב, אם זה ככה, אז יש חשש. פעם אחרת, זה יתחמם על ידי אש, ויבואו לבשל בזה בטעות. ולא ידעו שזה בושל על ידי אש ולא על ידי שמש. אבל דבר שכל הזמן צריך את השמש. וכל פעם שאתה משתמש בו, זה תמיד כשהשמש עליו. בלי שמש אתה לא יכול להשתמש בו. דבר כזה, אין בו איסור של תולדות שמש. דבר הזה נחלקו המהרש"ל ומגן אברהם לגבי גלגול ביצה על גג רותח, שהגג זה כל הזמן בשמש, אי אפשר להזיז את הגג. זה לא כמו חול, שאתה לוקח את החול ושם אותו במקום אחר. כשאתה שם ביצה על, על, על גג רותח, זה דבר שכל הזמן הגג נמצא עם השמש. אין חשש שמישהו יתבלבל ויחשוב שחיממו את הגג בטעות בצורה אחרת. ברור שזה יתחמם על ידי שמש, ובזה נחלקו המהרש"ל והמגן אברהם, ולא נתעסק בדבר הזה עכשיו, אבל זה דומה לעיקרון כאן שאומר הציץ אליעזר. ומוסיף הציץ אליעזר, וזאת יש לדעת, כי לוחות הזכוכית שעל המקלטים אינן פועלות כלל על חימום המים, ואין להם שום השפעה לכך, ואינה מנה מונעות את הרוח והאוויר הצונן, מלקרר את המים העובר חליפות בצינורות הקליטה, כמו שאמרתי קודם, שזה רק דואג הזכוכית שהחום לא יברח. עד כאן דבריו המחוכמים של הרב קפח. והדברים רואים לאומרם, וכבר ראיתי גדולה מזו בספר שביטת השבת, מלאכת מבשל, בבאר רחובות סעיף קטן מ"ד, שנוטה לומר, כי גם כשנרתח כלי מתכת על ידי זכוכית, ואינו נדלק אש, דעים לו כן, אבל אש גמור, שמצטמצם על ידי ניצוץ השמש, ועל ידי זה מתבשל לאוכל שבתוכה, אולי אבל זה כחמה עצמה. כל ילד, כל בן לפחות, פעם בחייו ניסה לשרוף עם זכוכית מגדלת. נכון? אני מתאר לעצמי. עם זכוכית מגדלת משהו על הזה, לנסות לשרוף איזה נייר. אם לא ניסה, אז כדאי שינסה פעם, זה חלוט שם. אוי, אוי. אז כמובן שלשרוף נייר, זה ודאי איסור דאורייתא בשבת, כי זה מבעיר. אבל אם אתה לא שורף נייר, אלא בוא נאמר שאתה מבשל ככה. אתה לוקח זכוכית מגדלת ואתה מבשל משהו שמותר לאכול. יש לך איזה משהו קטן שאתה מבשל אותו לאט לאט. אומר בעל שביטת השבת, יכול להיות שזה נקרא בישול בשמש. ולא בתולדות שמש. כי תולדות שמש זה כשלקחת מהשמש, חיממת משהו, ועכשיו בצורה עצמאית, הדבר השני מחמם. אבל כאן אתה כל הזמן בסך הכל מרכז את קרני השמש בנקודה מסוימת, זה אולי נקרא בישול בשמש ולא בתולדות שמש, ולמעשה הציץ אליעזר מתיר להשתמש בדוד שמש בשבת. פשוט יביע אומר, גם הוא מתיר להשתמש בדוד שמש, עשיתי לו משהו לא הוגן כל כך, כי אתם רואים את אותו בקטע קטן עם שלוש נקודות באמצע, אבל התשובה הזאת היא ארוכה מאוד מאוד, ושמעתי מיודעי ביתו שהרב עובדיה עבד עליה חצי שנה, וזה, האמת זה פלא קצת, כי הוא כתב כל כך הרבה שלא יכול להיות שעבד בקצב כזה על התשובות שלו. או 10 כרכים יביע עומר, 6 כרכים יחווה דעת, 10 כרכים הליכות עולם, 7 כרכים חזון עובדיה, 3 כרכים טהרת הבית, 2 כרכים מאור ישראל. 3 כבר, יצא 3, מאור ישראל. ועוד מאמרים שונים, אני לא יודע אם שכחתי משהו, אבל זה מספיק. זה בהחלט כמות מרשימה, אין ספק שקצב הכתיבה שלו מרשים, אבל אומרים שהוא ישב הרבה על התשובה הזאת. אני ישבתי עליה שבוע, לא עכשיו, הרבה שנים, אבל ישבתי עליה שבוע ללמוד אותה, זו באמת תשובה שיש בה המון המון נושאים, שהוא מצרף 11 נושאים בתשובה הזאת, שבהם הוא דן ליתר דוד שמש. הודות שאלתו אם מותר להשתמש, רגע, רק שנייה אחת, לפני שנקרא את היביע עומר, צריך להקדים שאלה. הציץ אליעזר התיר להשתמש בדוד שמש בשבת. אפשר להסכים, אפשר להתווכח, אבל הוא סובר שהדבר הזה נקרא שמש ולא תולדות שמש. אבל לכאורה דבריו של הציץ אליעזר נופלים מסיבה אחרת. אנחנו ראינו מקודם איך עובד דוד שמש. לכאורה, גם אם נגיד שהצינורות האלה נחשבים כשמש, ולא כתל דוד שמש, לכאורה עדיין צריך להיות אסור להשתמש בדוד שמש בשבת. למה? כי המים בתוך הדוד הם ודאי תולדות שמש, המים החמים. הם ודאי תולדות שמש, הם התחממו מהשמש. הם ודאי תולדות שמש. ברגע שאדם פותח בבית את המים החמים, נכנסים מים קרים לתוך דוד השמש, ומתבשלים על ידי המים החמים. כך עובדת המערכת, אתה מוציא מים חמים, נכנסים במקום מים קרים, והמים הקרים מתבשלים על ידי המים החמים. ואם כך, המים הקרים מתבשלים עכשיו על ידי מים שהם תולדות שמש. המים החמים הם ודאי תולדות שמש, שזה אף אחד לא מתווכח. זה חייב להיות, זה לא הצינורות. זה מים שחומו על ידי השמש, ועכשיו הם בתוך הדוד. זה ודאי תולדות שמש. ואז לכאורה תהיה בעיה בדבר הזה, ויש כאלה שחושבים בטעות שאפשר לסגור למעלה צינור, כי יש ספרי הלכה שכתוב בהם, תסגור את הצינור של המים הקרים שנכנסים פנימה. אבל אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? לצערנו, הפיזיקה לא מאפשרת לנו דבר כזה. בלתי אפשרי, כי אם אתה עושה דבר כזה, לא יוכלו לצאת מים חמים, יהיה וקום. חייב שתהיה כניסה של מים קרים כדי שמים חמים יצאו החוצה. מה אתה אומר? אפשר להכניס אוויר, אבל בצורה פשוטה זה לא ילך. כלומר, לסגור זה לא ילך. סתם ככה, אם תסגור את הדוד זה לא ילך. אם תכניס אוויר בצורה לא נכונה, אז כשאתה תפתח אחרי זה, זה כמו שיש הפסקת מים, אז אחרי זה יש בום, בום כזה, אתה לא מצליח לפתוח את הבן, אז אי אפשר להשתמש במים. יש המצאות חדשות למיניהם שמנסות, איזה שסתום כזה שמנסות לפתור את הבעיה. אם כי יש פתרון דודה יותר טובים שאמרתי פעם שעברה, הפתרון, נכון, אמרתי פעם שעברה, לפני הפתרון של צומת עם הדוד החדש. הזכרתי. שוטי אבי העומר, אודות שאלתו אם מותר להשתמש בשבת במים חמים שוכרו באמצעות דוד שמש, ביות כי בעת שפותחים הברז של המים חמים שבדירה מיד נכנסים תחתה מים צוננים לתוך הדוד, והבה לי כמבשל בשבת. וכעת נבוא בסייעתא דשמיא אל עמק יהושפט, לברר הדין מבחינת ההלכה. כי אף על פי שאין כוונת פותח הברז שבדירה לחמם המים הצוננים, הזורמים מיד עם פתיחתו לתוך הדוד, מכל מקום אף פסיק רישא, הוא בוודאי התחממו המים, והבה לי כמבשל בשבת, שאסור לבשל בתודות חמה בשבת. אדם שפותח את הברז בבית לא מתכוון עכשיו שיכנסו מים קרים לדוד ומתחממו, הוא לא כל כך חושב על זה, הוא לא צריך את זה אפילו, יש לו מספיק מים לשבת. אבל זה ודאי יקרה. אם זה ודאי יקרה, זה נקרא פסיק רישא. ואז זה דבר שצריך להיות אסור, למרות שהוא לא מתכוון, כי זה בוודאי יקרה. אלא שבנדון דנן אומר העובדיה, שאינו מתכוון לחמם מים ולבשלם, באנו למחלוקת הפוסקים בדין פסיק רישא בדרבנן. אם מותר או לא, שתרומת הדשן, כתב, דבאיסור דרבנן יש לחלק מנתכוון לגמור לפסיק רישא בדבר שלא מתכוון. והמגן אברהם יפלי עצה, יגדיל תושייה, גל ילדרי נפל לאורה בבית מדרשה, בהראיות נוכחות מכמה מקומות, פסיק רישא בדרבנן אסור. כלומר, יש מחלוקת הפוסקים, האם להתיר פסיק רישא בדרבנן. כאן, כשאתה מוציא את המים החמים בבית, ייכנסו מים קרים בוודאי לתוך הדוד, ובוודאי יתחממו. אבל, גם אם הם יתחממו, זה רק איסור דרבנן, כי תולדות חמה זה איסור דרבנן, זה לא דאורייתא. ויש מחלוקת הפוסקים, האם פסיק רישא, כשאתה לא מתכוון, בדבר שאינו מתכוון, האם פסיק רישא ואיסור דרבנן, מותר או אסור. ויש לדבר הזה הרבה מאוד השלכות. ואולי בעזרת השם, כשנגמור בשביל, נעשה אולי שיעורים על כללי הלכות שבת, כי יש לדבר הזה הרבה השלכות, האם פסיק רישא בדרבנן אסור או מותר. ואומר העובדיה, המגן אברהם אסר, אבל תרומת הדשן התיר, ועל כל פנים מדברי מרן בית יוסף, מוכח דהלכה סביר עלי, לחלק בין פסיק רישא בין דאורייתא, בין בדרבנן. הרב עובדיה חושב שהשולחן ערוך מתיר פסיק רישא בדרבנן, אבל הדבר הזה, גם אם הוא נכון לשולחן ערוך, גם בזה יש מחלוקת, הוא ודאי לא נכון לרמה. כך מבואר בדברי הרמה בכמה מקומות, בסימן שין י' ד', בסימן שין ת' ז', בסימן שין ל' ז', בסימן שין מ', בכמה מקומות בדברי הרמה מבואר שיש איסור דרבנן בפסיק רישא בשבת, שיש איסור בפסיק רישא דרבנן גם בשבת, אבל אולי בשני פסיק רישא, בשתי דרבנן יש להתיר, כך טוען המשנה ברורה בסימן שין ל' ז', בשער הציון סעיף קטן ב'. בכל מקרה, לענייננו, אז זה עדיין לא כל כך יעזור אולי לאשכנזים. יש כאן עוד דבר, הוא אומר, מסקנה דדינה באס הליקנה ונחיתנה, שמותר לפומדינה לפתוח הברז של המים החמים לדוד שמש ולחמם משליפת כלים, ולחוש לזרימת המים, והרוצה להחמיר על עצמו לבל להשתמש מטעם גרם בישוש המים מצוינים, תבוא עליו הברכה. אולם גם המקלים יש מהם על מה שיסמוכו להלכה למעשה, ואחי מורינן בסייעתא דשמיא בכוחה, דהיתר העדיף. זה השם יתברך, ירננו בתורתו. אז הרב עובדיה אומר, מי שרוצה להחמיר, יש לו על מה לסמוך, אבל הוא חושב שאפשר להתיר. הוא חושב שבעיקרון גם לאשכנזים אפשר להתיר. פסיק רישא בדרבנן, אמנם אשכנזים עשו, אבל יש מקום לחשוב פה אולי. ועוד דברים שהוא קצת פחות מזכיר אותם, אבל יכול להיות אולי שיש הרבה מים קרים למטה, ומעט מים חמים למעלה, ואם תכניס, תוציא מים קרים בבית, לא בטוח שהמים הקרים שיכנסו יתחממו ישר. לא בטוח, כי אולי יש מספיק מים קרים למטה, ואז הם יעברו דרך הצינורות, ואז יתחמם בצורה של שמש, ולא בתולדות שמש. רק אם המים רותחים, אז המים הקרים שיכנסו יתחממו מיד, כי אנחנו ראינו מאיפה נכנסים המים הקרים, מלמטה. אז אם למטה יש מים קרים, המים הקרים שיכנסו עכשיו לא יתחממו מיד על ידי המים החמים. הם יעברו דרך הצינורות, ואז הם יתחממו בשמש, ולא בתולדות שמש. אז יש עוד ספקות בדבר הזה שיש מקום לדון גם לאשכנזים ליתר בעניין הזה. ראינו את דעת המתירים. בואו נראה בעמוד השני את דעת האוסרים. שוט מנחת יצחק. אם המציאות בדוד שמש, דהמים צוננים שנכנסים ליד יתוך המים החמים, אז יש בזה משום טרטי, משום בישול בתולדות חמה או משום התמנה. ואם המציאות שאין בזה משום בישול בתולדות חמה, עדיין יש בזה משום התמנה בחמי חמה. אז הוא טוען שיש בזה א' בישול בתולדות חמה, על ידי המים הקרים שנכנסים למים החמים. חוץ מזה הוא טוען שיש כאן בעיה של התמנה. בעיה של התמנה הזאת שאלה שיש מקום לדון בה, ויש צדים גם לחשוב להקל כאן. השאלה אם יש התמנה בתוך אוכל, בצורה כזו שני הדברים כאן הם אוכל. יש מקום לדון בזה, אבל הוא אוסר גם משום שהוא חושב שזה תולדות חמה, וגם משום בעיה של התמנה. והוא אומר גם לא יודע אם זה הוא אומר, או שאני כתבתי זה כבר מעצמי. גם זהו דבר שאינו מתכוון, הרי שבוודאי התחמו המים ויש לאסור מדין פסיק רישא בדרבנן, שזה דבר שהזכרנו קודם. זה מוזכר בשוט, אם אני לא זוכר אם הוא מזכיר את זה או לא, אבל נראה לי שכן. בכל אופן, אשכנזים זה יותר מסובך, בגלל שאשכנזים אוסרים פסיק רישא בדרבנן. ואף על פי כן אמרנו שיש גם מקום להתיר, בגלל שזה אולי ספק, ולא בוודאי. אולי זה ספק פסיק רישא, יש מקום עכשיו איזה דבר שלא מתכוון, או ספק פסיק רישא, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הגרשה זוהר בך חסר מסיבה אחרת לגמרי. שמעתי מהגרשה זוהר בך בשמירת שבת כהלכתה פרק א' הערה קק"ז. ומכיוון יש מקומות שהמתקן מופעל בכוח החשמל בימים המעוננים, חיישין הנשמה יבוא להוציא מים מדוד השמש גם בזמן שהוא מופעל בחשמל, ואפשר גם זה בכלל הגזרה דעתי להחלוף את תולדות השמש ותולדות האש. אומר גרשה זוהר בך, בבית, כשאתה מוציא מים, לפעמים זה שמש, לפעמים זה בוילר. כל בית שיש בו דוד שמש, יש גם בוילר. וזה אותו ברז. ולפעמים, בחורף יש בוילר, ואולי גם בקיץ גמרו את המים ואפילו בוילר. אומר הגרשה זוהר בך, יש כאן אותה גזרה של עתי להחלופי. אותו חשש שגזרו תולדות שמש, שמה יבוא להשתמש בתולדות האש, הגזרה הזאת קיימת גם במקרה של דוד שמש. הציץ עזר מזכיר לא את זה, אבל משהו דומה, והוא כותב שהרב נריה שלח לו, הרב נריה, ראש ישיבת כפר הרואה, לשעבר, זצ"ל, שלח לו שהוא שאל את הרב פרנק, והרב פרנק אמר לו, אין מוסיפים אלא גזרות. והציץ עזר כותב שהוא נהנה מהדברים של הרב נריה, שהוא שמח בהם. בכל אופן, הגרשה הזוהר בה חושב שכנראה זה לא הוספה על הגזרות, אלא זו אותה גזרה. גזרו בכל דבר שאפשר להתבלבל בין שמש לתולדות שמש, בתולדות שמש לתולדות אש, וכאן בדוד שמש זה ממש חשש אמיתי, זה ממש חשש אמיתי, כי גם אם הבוילר לא עובד עכשיו, אם הוא עבד בכניסת השבת, המים חוממו שם על ידי אש. אז המים זה תולדות אש, אם אדם יכניס לתוכה מים קרים זה בישול דאורייתא. כלומר זה לא עוזר שתגיד, טוב אני אסתכל לראות אם עכשיו הבוילר דלוק או לא דלוק. אם הבוילר היה דולק בערב שבת, ואם המים עדיין חמים, כמובן שאם המים פושרים, אז זה כבר משנה את הכל, אבל לפעמים המים ממש חמים. ואדם יפתח בליל שבת אולי את הברז, והוא רואה שאין בוילר, והוא לא יודע שבערב שבת יפעילו בוילר, הדבר הזה, הוא יחשוב שזה דוד שמש, באמת, זה תולדות אש, ויש כאן חשש דאורייתא, ואולי בלי הדבר הזה יש לאסור, זו דעת הגרשה זוהר בך. סיכומו של דבר. מצד אחד, סברות המתירים אינן פשוטות. א', לא פשוט כל כך להגיד שזה שמש ולא תולדות שמש. אולי הסברה הפשוטה להגיד שזה כן נחשב תולדות שמש. ב', יש לנו בעיה של המים הקרים שנכנסים פנימה, ששם זה ודאי תולדות שמש. אמנם זה פסיק רישא בדרבנן ויש מקום לדון בזה, אבל זאת בעיה שנייה. ובעיה שלישית היא הבעיה של חשש לטעות מצד הבוילר. זה מצד אחד. מצד שני, אי אפשר לדחות את סברות המתירים, ויש לנו גדולי פוסקים שהתירו, ציציליעזר והרב עובדיה, אחד אשכנזי ואחד ספרדי, שהתירו, ומדובר בספק בדרבנן. אם אדם יפעיל עם הבוילר זה כבר בעיה, אבל כל הדיון שלנו בדרבנן. בספק בדרבנן, בספק דרבנן לכולה, יש מקום להקל בו, ולאור הדברים האלה נראה, שלכתחילה, אם אדם לא צריך, אז עדיף לא להשתמש בדוד שמש בשבת, להשתמש רק במים הקרים, וזהו. אבל אם יש צורך, כגון, יש לאדם ילד קטן שצריך לעשות לו מקלחת בשבת, יש מישהו חולה בבית שצריך לעשות לו, שצריך להתקלח, אפילו חולה שאין בו סכנה. במקרים כאלה ודאי שאפשר להקל ולהשתמש בדוד שמש, או יש פנצ'רים אחרים, יש פנצ'רים שזה לא חולה או תינוק, יש פתאום ילד קטן, לא חייב להיות כזה קטן, זה יכול לקרוא גם ילד בן 4, התלכלך בצורה כזאת ש... אתם תגלו שזה קורה לפעמים לילדים, וזה קורה דווקא בשבת. פתאום הוא מתלכלך בצורה כזאת שאתה לא יודע מה לעשות, תשתמש בחבילה של מגבונים לחים, גם זה לא יספיק. לפעמים יש דברים, אתה אומר, יאללה, נכניס אותו בתוך המקלחת, בדוד שמש, כי מצד הדין יש מקום להתיר, וספק בדרבנן אפשר להקל. אני חושב שגם אם יש מישהי שמאוד מצטערת, וגרה במקום שמיים מאוד קרים, ורוצה לשטוף כלים, ומאוד קשה לה, אז אני חושב שמקרים כאלה יש גם על מה לסמוך, להשתמש בדוד שמש, ובאופן כללי, בוודאי שמי שמשתמש בדוד שמש, יש על מה לסמוך, יש פה פוסקים שכך קובעים להלכה, אבל כשאין צורך, יותר טוב למצוא אלטרנטיבות, וכשיש צורך, יש על מה לסמוך על המקלים, כיוון שמדובר בספק דרבנן. בעזרת השם, פעם הבאה אנחנו נתחיל עם כלי ראשון, כלי שני וכו'.